רוצים בעצם היום לדבר על היחסים בין יחיד לציבור. לא אחזור עוד פעם לכל הסיכומים וזה, כי אז עוד פעם אנחנו נלך על זה חצי מהפגישה, מהשיעור. על לבדוק מה היחס בין שני המודלים האלו, איך הם מופיעים בהקשר של דיני נפשות, פגיעה בחפים מפשע וכו', כי גם שם יש לזה השלכה. והתחלתי, אני חושב, בפעם הקודמת קצת לדבר על המאמר הזה. כתבתי מאמר על העניין הזה, שהוא היה תגובה לגיליון, לאוסף מאמרים בגיליון של צוהר. צוהר הכתב עת בפאזה הקודמת, עכשיו נפתח שוב. והיה שם סדרה שלמה של מאמרים שבעצם בכל אחד מהם הופיע דילמה שהייתה קשורה לשאלה הזאת. זאת אומרת, מה היחס בין עד כמה אני מתייחס ליחיד מול עד כמה אני מתייחס לשיקולים הציבוריים, שהיחיד הוא חלק מהמארג הציבורי. זה אפילו מתחיל ברמה של איך להתייחס לפסק של בית דין. זה עורך דין אלקנה קורצמן אחד, הוא כתב מאמר שם על השאלה אם בית דין עכשיו כתאגיד ברמה המשפטית. זאת אומרת, האם אפשר לתבוע דיין מסוים, או שהתביעה שלך היא כלפי בית הדין. ובמובן הזה זה לא קשור דווקא לציבור, לכלל ישראל, או לקהילה, מה שדיברנו עד עכשיו, אלא במקרה הזה זה כמו חברה בעם. זאת אומרת, כמו חברה, כמו תאגיד משפטי, שבעצם הוא ישות משפטית גם כן, שאפשר לתבוע אותה, שאפשר לדבר איתה במישור המשפטי, ולא רק עם האנשים שמאכלסים אותה או שמפעילים אותה. זה היה הקשר אחד. יש למשל דיון שם, הרב אריאל כתב איזה מאמר על מסיק זיתים, על הפרעה למסיק זיתים אצל פלסטינאים שם. זה היה אז באותו זמן, היה איזה אירועים סביב העניין הזה, והוא עשה שם הבחנה, הרב אריאל, הבחנה חשובה שהרבה לא עושים אותה, נדמה לי, הבחנה בין בעלות לבין ריבונות. הרבה פעמים שמדברים נגיד על ב-48 הנכבה, כן, שגירשו את הפלסטינאים ולקחו להם את השטח או את הבית או משהו כזה, ולא תמיד מבחינים בדיון הזה, ושני אספקטים צריך לדון בהם, לא תמיד מבחינים בדיון הזה בין החלפת הריבונות לבין החלפת הבעלות. זאת אומרת, כשאתה מגרש מישהו שיש לו נכס מסוים ולוקח את הנכס שלו, אז זה גזל ברמה של הרכוש הפרטי, בהנחה שאתה גירשת אותו ולקחת לו את הנכס. אני לא נכנס כרגע לאמת ההיסטורית, אבל הטענה הכללית הזאת שאומרת שהחלנו בעצם איזה מעטפת של ריבונות על השטח, ובעצם גם אם לא גירשנו מישהו, עדיין שמנו אותו באיזשהו מצב חדש, כי עכשיו הוא עדיין נשאר בעלים על הבית, אבל תחת מעטפת ריבונית שונה. עכשיו, לפני כן לא הייתה מעטפת ריבונית, זה היה מנדט, לא משנה. זה כל חלק מה המצאות ההיסטוריות הפלסטיניות, אבל הם מדברים גם על החלפת ריבונות. ואותו דבר אגב עולה בהקשר של היחסים לנטורי קרתא, כן, חרדים במאה שערים וכולי, שגם שם הרבה פעמים אנשים לא מבינים שכאילו מה זאת אומרת, אתה אזרח במדינה הזאת, איך אתה לא מקיים את החוק? אז דיברתי, תלין דבר, כמה אנשים כאן, מה הם רוצים מהחיים שלי? אני גרתי פה, הייתי פה לפניכם, לפני שנולדתם, אני גרתי שם, באתם, שמתם עליי איזושהי מטריה ריבונית, מדינת ישראל, שיש לה ריבונות גם על השטח הזה, היא הכריזה, שיש לה ריבונות גם על השטח הזה, ועכשיו אתם גם רוצים שאני אציית לחוק שלכם.
אבל הוא קיבל על עצמו את האזרחות הישראלית?
הוא לא קיבל שום דבר, הוא גר שם, אבל לא מעניין אותו כלום.
לא
יודע, הוא לא חושב, הוא לא רוצה, לדעתי הוא לא. לדעתי הוא לא, אולי הוא אזרח מכלל, הוא לא מקבל על עצמו שום דבר. אני לא מדבר על חרדים מבני ברק, חרדים סטנדרטיים, זה משהו אחר, אני מדבר על הקבוצות ה... הם לא רוצים לא את העירייה, לא את הממשלה, כלום. לא רוצים שום דבר. אל תבואו פה, אל תפנו את הזבל. כן, כן.
זה לא
אתם רוצים שיפה. לא, לא, לא. הם לא רוצים שירותים מהעירייה בכלל.
יש להם התארגנויות פרטיות.
הם היו מתארגנים, הם לא היו מפנים להם. הרי הם לא גרים במקום מוגדר שהוא רק תושבים כאלה.
לא נותנים להם לפנות.
ברור. לא נותנים להם שלא לפנות גם. זאת אומרת, העירייה יש לה אחריות על השטח. אם יש שם תושב שהוא לא כזה, הוא יוכל לתבוע את העירייה אם לא נותנים לו את השירותים. אתה לא יכול להבחין בשטח. מה אתם רוצים ממני? אתם בעיה שלכם. שמתם עליי מטריה של ריבונות. הייתי פה קודם, אני לא, אתם לא מעניינים אותי, ולא רוצה לקיים את החוקים שלכם. זו טענה, טענה משמעותית, זאת אומרת, זה לא... הרבה פעמים התחושה הזאת, מה, לא מקיימים את החוק, הם לא לויאלים למדינה, הם לא מזדהים איתם, לא מעניין אותם המדינה הזאת, אבל זה הכל, מה אתם רוצים ממני? אתם באתם פה, נחתתם עליי מלמעלה, ועכשיו אני גם צריך להיות לויאלי. אוקיי, יש כל מיני, יש עוד סדרה שלמה של מאמרים שם, ואז ככה זה עורר אותי לדיון העקרוני הזה שבו, שאותו קצת עשיתי עד עכשיו, ברמה הפילוסופית, אבל פה כתבתי את זה בהקשר... בהקשר הלכתי מסוים. ואז התחלת לדבר על ה... אז זה כן אמרתי לכם, נכון? על הראש ענף הלכה הזה מהרבנות שבא. אז צריך לעשות את הבירור הזה של, של פגיעה בחפים מפשע, ובסופו של דבר, הבירור הזה גם הוא קשור לדיון שלו, איך אני מתייחס ליחיד בתוך ציבור. עכשיו, בעצם הדילמה היא כזאת, כמו שזה כבר תיארתי, אני חושב. בג'נין עמדו שם סביב איזשהו שטח מאוד מסוים, מוגדר, לא גדול כל כך, שבתוכו היו מחבלים שהתגוננו, ירו, כן? זאת אומרת, לא, אי אפשר היה להיכנס שם לשטח סתם ככה. והיו שתי אפשרויות, או להפציץ את זה מלמעלה ואיכשהו להשטיח את השטח, או חלקים ממנו, או בתים שמהם יש... יריות או משהו כזה, אני לא בדיוק יודע את הפרטים, או להיכנס רגלית. בסופו של דבר, ובשטח הזה היו גם גורמים, זאת אומרת, גם אנשים שלא מעורבים בלחימה. Okay? בסופו של דבר נכנסו רגלית ונהרגו איזה 20 חבר'ה, מילואים ניקים. ואתה שם איזה רצון רציני, כל מיני מערבים ודלתות ממולכדות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, והם הסתבכו שם בצורה נוראית. וזהו, עכשיו השאלה היא, כמובן זה חוכמה שבדיעבד, אבל בהנחה שאני יודע שאלה האפשרויות, מה אני אמור לעשות? אני מניח שאם היו יודעים מראש שזה היה המצב, לא היו נכנסים, לדעתי, להערכתי. לא היו נכנסים. אף אחד לא נכנס למקום שבו הוא הולך לעבד 20 חבר'ה. זה מבצע קטן, זה לא היה מלחמה. במלחמה 20 חבר'ה אולי לא נשמע כל כך מפחיד, יש שם מאות הרוגים, אבל פה אנחנו מדברים על כמעט כל ההרוגים של המבצע הזה, של חומת מגן היה... היה באירוע הזה. ואז השאלה, מה עושים במצב כזה? האם יש הצדקה להפציץ מלמעלה? לא, שלא נכנסים ולא מפציצים מלמעלה, אלא פשוט לא עושים כלום. זו גם אופציה. לא עושים איתם כלום, משאירים אותם שם ופורחים, לא יודע מה עושים. שמים מצור, לא יודע. אבל אי אפשר לעשות שום דבר, או להפציץ מלמעלה, או מה שלא יהיה. הבעיה היא טעונה כפליים, בגלל שיש פה כמובן את ה... את התחרות, מרוץ הסמכויות, מה שנקרא בהקשר של מעמד אישי, אז פה יש מרוץ הסמכויות בין הדרג המדיני והצבאי לבין הדרג ההלכתי. כן? זאת אומרת, מי שואל את הערב מה לעשות במצב כזה, את ההחלטות האלה מקבלים דרגים מדיניים וביטחוניים. אז זה גם כן, אני חושב שדיברתי על העניין הזה של מה תפקידו של רב במצב כזה, האם הוא אמור להיות יועץ למזעור נזקים הלכתי, או שהוא אומר להגיד, מה ההלכה אומרת למיטב הבנתו, ואם אתם לא רוצים לעשות את ההלכה, החלטה שלכם, אבל אל תבקשו ממני יצות איך לעקוף את ההלכה עם מינימום נזק. כן, לאכול כשר מאלף דראש חודש או מבית דראש חודש. אז לכן אני אומר לך שצריך לאכול כשר כל השנה, וזה הכל. אל תבקש ממני חוות דעת איך ממזערים נזקים, זה לא תפקידו של הרב. זאת שאלה של מדיניות כמובן, אבל אם עזבו את כל השאלות האלה, השאלה ההלכתית העקרונית, נגיד שכן היו שואלים את הרב, הוא היה מחליט, מה אתה אמור להחליט במצב כזה? אז הרבה פעמים הדבר הזה, וזה כבר ככה רמז ראשון להמשך, אמרתי שאני אגיע בסוף קצת לשמאל וימין, בקשת עידו, ההתפלגות הדעות בנושא הזה משום מה יש לה קורלציה די מובהקת להשקפת עולם של שמאל וימין.
כמו תמיד.
כן, כמו תמיד בהקשרים כאלה. כל דבר יש דברים. כן, אבל אני אומר, השאלה היא למה זה קשור לשמאל וימין. מדובר פה בשאלה מוסרית.
אולי זה מתברר שלא בזמן ההרצאה, במערכה.
אוקיי, אז אני אומר, זו אחת השאלות שהטרידה אותי גם לפני שהתחלתי לבדוק את העניין הזה.
אתה אומר שזה קשור לשמאל וימין, אתה מניח פה על משהו על שמאל וימין, השמאל וימין כלכלי.
לא, שמאל וימין ביטחוני, אני מדבר עכשיו. לא, אפילו לא כלכלי. השאלה בין הכלכלי לביטחוני זאת עוד שאלה. עזוב, בוא נדבר על שמאל וימין, מה שנקרא אצלנו שמאל וימין, הביטחוני. המיליטנטים הביטחוניים.
או השמאל וימין, לא יודע מה. זכות הפרט וזכויות הפרט.
לא, לא, אז אמרתי, לא כלכלי חברתי, אני מדבר על ביטחוני עכשיו. כלכלי חברתי זאת עוד הרחבה, אולי גם אליה נגיע, אבל להפך, אני מתחיל עם השאלה הקטנה. יודעים שמבררים שאלה מסובכת צריך להתחיל עם חמור נקודתי. זאת אומרת, בוא נראה מה קורה עם חמור נקודתי, ואז נשאל מה קורה עם חמור ריאלי. אז אני רוצה קודם כל לבדוק, אפילו פה זה לא פשוט מה הקשר לשמאל ולימין, אז בטח בתחום הכלכלי חברתי מה הקשר, אבל נדמה לי שמפה נתחיל לקבל רמזים. אז כן, אז זה רמז כלשהו, או רמז או קושייה, אפשר להחליט, אבל יש פה איזשהו קושי מסוים שאומר דרשני. מה הקשר? בסופו של דבר, אם אתה חושב שזכותנו על כל הארץ וכל מי שמתנגד לנו צריך להרוג אותו וכל מיני דברים, הכל בסדר, אבל מה עם מי שלא מתנגד לנו? יש פה שאלה מוסרית, האם מישהו שמותר לך להרוג אותו, בסדר, מחבל, אין בעיה, אתה ימני, צריך להרוג את כולם, אבל זה מחבלים, אלה שמאיימים עליך. מה קורה עם אנשים שהם לא מעורבים? זאת שאלה מוסרית שהיא לא בהכרח קשורה לשאלה הפוליטית הכללית, ולכן לגביה לא הכרחי, לפחות לא הייתי מצפה בהכרח שהתפלגות הדעות תהיה גם כן לפי הקווים האלה של שמאל מול ימין. אבל זה כן, דיברנו באחת הסדרות הקודמות על הקורלציות המדומות, כן, אם יש לרבין מנדט להחזיר את הגולן או אין לרבין מנדט להחזיר את הגולן, על קשר שנוצר איכשהו בפרקטיקה בין שאלות שעל פניו בתיאוריה אין ביניהן קשר. כן, השאלה אם מוסרית מותר לראש ממשלה להתחרט כשהוא דברים שרואים משם לא רואים מכאן, אבל הוא הבטיח לפני הבחירות משהו אחר ועצמך זה הוא נבחר, או שעשו להתחרט והוא צריך לחזור חזרה לעם ולעשות בחירות נוספות ולהגיד להם, חבר'ה, אלה הנתונים, אם אתם נותנים מנדט בסדר, ואם לא אז תחליטו אתם מה אתם רוצים שיהיה. אז גם שם ההחלטה אם יש לרבין מנדט או אין לרבין מנדט נקבעה לפי השאלה אם אתה בעד הסכמים אסורים או נגד הסכמים אסורים, ולכאורה אין שום קשר, זאת שאלה של מוסר פוליטי, וזאת שאלה של אידיאולוגיה, זאת, או של ערכות ביטחוניות, לא משנה. אבל זה שתי שאלות בלתי תלויות, אבל היה קשר ביניהם, קשר מאוד ברור ביניהם, לא קשר שולי. אז גם פה אותו דבר, ושאלה תמיד...
לא היו הרבה קבוצות, היו רק שתיים.
כן, אז גם פה אותו דבר בעצם... היה מקום להגיד שיהיו אנשי ימין שמתנגדים להפצצה מלמעלה ואנשי ימין שמסכימים להפצצה מלמעלה. אנשי שמאל שמתנגדים ואנשי שמאל שמסכימים. זאת אומרת, הייתי מצפה לארבע קבוצות, אבל היו רק שתיים. ושוב...
אומר היו, למה אתה מתכוון?
סביב ג'נין.
לא, מה זה נקרא היו? מאיזו בחינה?
היית שואל את האנשים, מה דעתכם? להפציץ מלמעלה? לא, אני מתרשם מהאנשים ש... אתה מתרשם, אתה שואל מסביב, אתה יכול להתרשם לבד.
יש אלף נושאים,
זה ברור לגמרי. ועוד פעם, קורלציה, יש כאלה שיכולים להחזיק בעמדה מורכבת, אבל כקורלציה. הימין תמיד בעד מלחמות והשמאל תמיד נגד מלחמות, נקודה. כל מלחמה שנפתחת הימין בעדה, זה בכלל לא משנה אם היא מוצדקת, אם היא תשיג את המטרות, לא תשיג את המטרות, אם היא מטופשת, זה בכלל לא משנה. אם יש מלחמה, אם אתה ימני אתה בעדה, זה הכל. אם אתה שמאלני אז אתה נגדה.
גם אם זה לא היה שחור ולבן, האפור גם היה בקורלציה. זאת אומרת, עד כמה אתה חושב ש... זאת אומרת, זה לא בטוח שכמו שאמרת, כולם או בעד להפציץ או בעד...
לא, תופעות חברתיות תמיד יש תחומים אפורים.
לא, אבל בגדול... גם באפור יש קורלציה.
ברור, קורלציה. לכן אני מדבר על קורלציות ולא על זהות. קורלציה של 0.7, בסדר? לא של 1.
עד מלחמת לבנון הקביעה שלך היא לא נכונה. גם מי שהיה נחשב לשמאל...
עד מלחמת לבנון לא היה שמאל.
מלחמת ששת הימים בכלל לא היה...
עד מלחמת לבנון לא היה שמאל. לא היה שמאל במובן שאנחנו מדברים עליו היום. המפאיניקים היו ימין קיצוני.
היה רק קבוצה מסוימת של
טבנקין. לא, 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 ימין קיצוני במובן הדבר הפוליטי, לא כלכלי חברתי, פוליטי במובן של היחס לארץ, במובן של המוכנות להילחם, במובן של מי שיצר כל האשמות של המיליטריזם וכולי, מי שיצר פה את המיליטריזם במדינת ישראל זה מפלגת, מה שקרוי היום מפלגת העבודה ולא הליכוד. זה ברור, כל האתוס המיליטריסטי של מדינת ישראל הוא מבית מדרשה של מפלגת של תנועת העבודה.
וגם פה לא עוד בים מדובר על לחימה מול צבאות.
עכשיו הקורלציות האלה, אני רוצה אבל לסגת קצת מהביקורת שהייתה לי על הקורלציות המדומות ולהגיד, הרבה פעמים קורלציות כאלה הם רמז לקשר שהוא כן קשר אמיתי. לא בהכרח מדובר פה על קשל. גם אני צריך לבדוק את עצמי. אולי זה שאני חושב שיש פה קורלציה מדומה, אין קשר בין השאלות, זה לא נכון. אולי באמת יש קשר בין השאלות. ואני חושב שפה יש איזשהו רמז. פה למשל אני רוצה לטעון שיש קשר בין השאלות. זאת לא קורלציה מדומה. זה מובן למה אנשי ימין הם בגדול נמצאים שם ואנשי שמאל נמצאים פה. אני מדבר על קורלציה ברמה הכללית. אז בשביל להגיע לזה אני רוצה להתחיל עכשיו מההתחלה. אני רוצה לנסות לברר את הסוגיה הזאת. הבירורים ההלכתיים שנעשו על הסוגיה הזאת קודם כל הם מעטים, אבל כמעט כולם מסתמכים על עיקרון שמופיע אולי לראשונה, לא יודע אם לראשונה, אבל זה מצטטים בדרך כלל בתשובה של הרב ישראלי שהיא נכתבה בעקבות פעולת קיביה, ושם עלתה השאלה אם מותר לפגוע בחפים מפשע תוך כדי שם זה הפעולת הגמול, לא משנה, איזושהי פעולה מלחמתית. והרב ישראלי בעצם באופן שאותי מאוד הפתיע, זו תשובה ארוכה מאוד, ככה די מייגיע לקרוא אותה, יש תשובות מקוצרות יותר שאפשר לקרוא גם אותם, התפרסמו תקצירים שלה, וזו תשובה מאוד נזקקים אליה הרבה. כן, נזקקים אליה הרבה. לא, לא, הוא עצמו כתב נדמה לי איזה מאמרים קצת יותר קצרים שמנת מותה יוכלו לקרוא אותם. בכל אופן, אז הטענה הבסיסית שלו באופן די מפתיע, אם אתם רוצים קורלציות למשל, הוא כותב קודם כל, אסור לפגוע בחפים מפשע. חד משמעי, זה המסקנה שלו. רב ישראלי, לא היינו מצפים שזאת תהיה המסקנה שלו אם אנחנו מדברים על קורלציות אידיאולוגיות לשאלה הזאת. אבל הוא לא מאכזב. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא אומר, כן, אבל יש דיני מלחמה. זאת אומרת, בשיקולים של דיני פיקוח נפש הרגילים, הדבר הזה הוא אסור. אתה לא יכול לפגוע באחד כדי לנצל או להציל מישהו אחר, אין, אסור לעשות דבר כזה. וזה שהם גויים זה גם לא משנה, גם זה כותב הרב ישראלי. אין הבדל בין גויים ליהודים, אפרופו תורת המלך, וזה שהתזה הבסיסית שלהם הייתה שיש הבדל. אגב, לא מופרך מבחינת מקורות ההלכה, למרות שאני לא מסכים לזה. אבל זה לא מופרך. מבחינת מקורות ההלכתיים שקוראים אותם, בהחלט אפשר לראות מקורות כאלה. אז וגם אין הבדל בקיצור בין יהודים לבין גויים. אלא מה? בסדר, יש דיני מלחמה. וכשיוצאים למלחמה זה לא במלחמה העסק מתנהל אחרת. עכשיו שם הוא לא נכנס, אני אנסח את השאלה שלך כי אני באמת רוצה לדייק לה. הוא לא נכנס לשאלה, אז מה עם דיני המלחמה? איך מבררים? וזה מאוד טיפוסי לדיונים אקטואליים, דיונים מודרניים בנושא הזה. דבר דבר, המסורת ההלכתית שלנו, ועל זה דיברנו, לא מתעסקת באיך לנהל מדינה, איך מנהלים מלחמות וכו', יש התייחסויות קצת למלחמת בית דוד או משהו כזה, אבל זאת לא הייתה שאלה אקטואלית בתקופה שבה התפתחה ההלכה. עם ישראל לא ניהל מלחמות בתקופת תורה שבעל פה. ולכן בעצם הדיונים ההלכתיים בעיקר הם דיונים על רוצח ושמירת הנפש. זאת אומרת, מה מותר לי, מה אסור לי כאדם פרטי. זאת אומרת, מה מותר לי ומה אסור לי כשחיי בסכנה, מישהו מאיים עליי, חפים מפשע.
זה בתקופה ורבי עקיבא, כבר היה התורה שבעל פה די...
ממש לא. בסדר, רבי עקיבא זה היה עידן המשנה, תחילת עידן המשנה, אמצע עידן המשנה. זה לא, במשנה זה עוד לא... אין שום נושא מפותח.
לא הטריד אותם מה...
לא יודע אם הטריד או לא הטריד, אבל זאת לא הייתה...
לא
היית
פסיקות להגיד עכשיו
בר כוכבא
מותר לך לחסל את כל העיר הזאת או לא?
לא, לא הייתה עיר, זה מלחמה נגד צבא. צבא רומאי, לא היה פה תושבים רומאי. העובדה היא שאין. במשנה בכלל רוב הנושאים ההלכתיים, כולם, לא מפותחים במשנה, הם לכל יותר מוזכרים. זה אני לא חושב שיש.
היו ערים הלניסטיות ולא שלנו שיפגעו בתושביהם.
אולי לא היה צריך.
היו ערים הלניסטיות, כן.
כן. טוב. בכל אופן, אז הדיון ההלכתי האקטואלי, המודרני, מה הוא עושה? אז לוקח מקורות שמטפלים ביחסים בין יחידים, ומנסה ליישם את זה במישור הציבורי. אבל כאן זה מאוד חשוב איך עושים את זה. השאלה אם המודל שלך הוא המודל המהותי או המודל הכמותי, במונחים שדיברתי עליהם קודם. כי זה יכול לשנות פאזה. דיברנו על הנוזליות, שזו תכונה שמופיעה פתאום במישור הקולקטיבי, שאין לה רמז במישור הפרטי, האינדיבידואלי. אז גם פה, בעצם מה שהרב ישראלי עושה, הוא מניח את המודל המהותי, אני עכשיו מתרגם, הוא לא כותב, אבל זה בעצם מה שהוא עושה, הוא מניח את המודל המהותי, והוא אומר שברמת הקולקטיב מופיע איזשהו סוג חדש של שיח. אתה לא יכול לקחת את הדינים הפרטיים וליישם אותם, רק להגיד אוקיי, ועכשיו זה הכלל הציבור, אבל זה עדיין אותה צורת חשיבה, כי אז זה היה אסור. ולכן הוא אומר, פה ברמת הקולקטיב מופיע משהו חדש, יש דיני מלחמה. דיני מלחמה נמצאים רק ברמה של קולקטיבים, מלחמות זה בין עמים וכולי, וכיוון שכך, אז אני לא יכול ללמוד. אחרי שעושה בירור ארוך ומייגע, כמו שאמרתי קודם, בסופו של דבר אומר, טוב, אבל פה זה דיני מלחמה, ולכן כל העסק לא חשוב. זה מאוד מעניין, המבנה של התשובה, אבל מאחורי התשובה הזאת בעצם יושבת תפיסה מאוד עמוקה של המעבר המהותי, בין היחיד לבין הקולקטיב. אתה לא יכול לקחת את הדיונים של הפרטים, וליישם אותם על המישור הקולקטיבי. אבל גם כאן אפשר להסתכל בשתי צורות. אני ברמה העקרונית מסכים למודל המהותי, אני לא מסכים למה שהוא עשה למודל המהותי, וזה הבדל בין שתי צורות איך מתייחסים למודל המהותי. זה עדיין המודל המהותי. זאת אומרת, אתה יכול במודל המהותי להגיד מופיעות פה צורות חדשות של שיח, עקרונות חדשים לגמרי במישור הלאומי, הקולקטיבי, כן, של מלחמות. ואתה יכול להגיד שאתה מיישם את כל העקרונות שחלים על אדם בודד, רק במישור של הקולקטיבים. הקולקטיב, נכון שהוא אוסף של אנשים פרטיים, וברמה של האוסף של האנשים הפרטיים, אין יותר לפגוע בחפים מפשע במקרה הזה. אבל הקולקטיב, אתה מתייחס על הקולקטיב, כיש הבסיסי שנמצא פה על המפה, שהוא השחקן הבסיסי שבו אנחנו נמצאים, אז התוצאה יכולה להיות שונה, כמו שאני אנסה להראות. שימו לב שגם פה זה מודל מהותי, כי אני בעצם אומר, הקולקטיב משחק פה על המפה כקולקטיב, לא כאוסף של אנשים פרטיים. זה היה אוסף של אנשים פרטיים, זה היה אסור. אבל כיוון שהשחקנים על המפה פה זה קולקטיבים, תסתכלו על זה בהלכות שנוגעות לאנשים פרטיים, לא הלכה חדשה, אותה הלכה. אני יכול להראות את זה מהגמרא ומהראשונים ומכל מקום. אך במקום ה-X שכתוב בהלכה שזה היה אדם פרטי, אני שם קולקטיב, אני שם את עם ישראל או מדינת ישראל. לא משנה. ועכשיו אני טוען שההלכה יכולה להתיישם גם ביחס לתאגידים, והתאגיד משחק בדיוק כמו כל שחקן פרטי, על המגרש המוסרי, הלכתי, משפטי. אוקיי? זאת גם צורת הסתכלות שמבוססת על המודל המהותי. כי אני בעצם גם אומר שמי שמשחק פה זה לא אוסף הפרטים, אלא זה הקולקטיב. אבל ההבדל הוא שהחוקים הם אותם חוקים. שאנחנו מתייחסים לחברה כתאגיד. אני חושב, אני לא בקיא כל כך בתחומים האלה, כמובן, אבל בכלל במשפט, בתחומים האלה בפרט. אבל נדמה לי שהחשיבה הבסיסית היא אותה חשיבה כמו בבני אדם בודדים. רק החידוש הגדול הוא שתאגיד או חברה יכולים גם הם להיחשב כיש משפטי, כמו אדם בודד. ואפשר לדבר איתם, אתה חייב, אתה פטור, יש עילה נזיקית, אין עילה נזיקית. כשהאתה פה זה תאגיד, זה לא אף אדם פרטי. ולכן למשל, אם לתאגיד אין כסף, גם עם כל בעלה ומיליונרים, כל עוד מרימים את מסך ההתאגדות, אז אין מה לעשות, כי אנחנו טבענו את התאגיד. זאת למשלחה של מודל מהותי. זאת הסתכלות מהותית על התאגיד שהוא לא אוסף האנשים, כי אם זה אוסף האנשים, כנס עליהם לכיס. הכסף של החברה זה אוסף הכספים שיש לאנשים הפרטיים שמרכיבים אותה. אבל אם אתה רואה את החברה כתאגיד, אז אתה אומר, לא, אני מדבר עם התאגיד, אני לא יודע מי האנשים שמאכלסים אותו. אז זה גם מודל מהותי. אבל עדיין, למרות שאני מתייחס לתאגיד כיש מסוים, שהוא לא רק אוסף הפרטים שמרכיבים אותו, החוקים שלפיהם אני דן אותו, זה אותם חוקים שאני פועל כלפי אדם פרטי. ובמובן הזה זה לא כמו הרב ישראלי. כי הרב ישראלי טען שגם החוקים משתנים. לא רק האונתולוגיה היא שונה, לא רק תורת היש, כן? מי זה הישויות שאני מדבר, שמשחקות פה, אלא איזה חוקים חלים פה. ולמעבר הזה אני לא מסכים. זאת אומרת, אני חושב שהחוקים שחלים פה הם אותם חוקים, בדיוק אותם חוקים. והחידוש היחידי זה החידוש שבו הישים שעליהם אתה מדבר הם ישים קולקטיביים ולא ישים פרטיים. ועוד מעט נראה את המשמעות ההלכתית. יש לזה משמעות הלכתית, זה משנה את התוצאה.
יכול להסביר במושג הזה דין מחיית עמלק, שהוא דילר קולקטיב,
כן?
שחייבים למחות אותו, ולא מצאנו כזה דבר בפרטים.
נכון, כן. אני חושב שכן, הסבר סביר בהחלט.
מה ההסבר?
שהתורה מדברת על הקולקטיב, לא על אוסף העמלקי.
כן, אבל אין לכם איזה אנלוגיה ברמת הפרט. יש בן אדם שיהיה חייב,
בטח שיש אנלוגיה ברמת הפרט,
בלי משפט, בלי אשמה.
זאת אומרת, קודם כל יש רודף,
רודף אצל המלך זה דין נצחי, זאת אומרת הישות הזאת חייבת השמדה,
נגיד שהוא, כי הוא רודף נצחי, כי הוא רודף נצחי. זאת אומרת רודף רוחני, רודף גשמי, לא משנה, של קרחה בדרך, כל ההסתכלות עליו היא איזשהו סוג של רודף.
ברמת הפרט יש יכולת לחזור בתשובה, יש אפשרות...
בדיוק, זה הנקודה.
אצל המלאק אין את היכולת, הוא לא יכול לחזור בתשובה.
זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הנקודה. כאן נכנס המודל התאגידי, כאן הסכמתי איתך, לא במישור של... זה בדיוק, אתה הצעת לעשות כמו שהרב ישראלי עשה. רואים שגם יש שינוי של החוקים. אני אומר, לא, זה אותם חוקים, החוקים חלים על הקולקטיב שנקרא המלאק ולא על אוסף העמלקים. מה זה אומר? שאם יש המלאקי אחד שיחזור בתשובה, זה לא יעזור. בגלל שבסופו של דבר הגורם שמולו אני עומד, זה העם העמלאקי. מה יקרה אם העם העמלאקי יחזור בתשובה? שאלה מעניינת, יכול להיות שבאמת זה יתבטל. השאלה אם זה יקרה או לא, אני לא יודע. אם זה יכול לקרות, לא, אולי זה האופי שלהם, אולי זה דטרמיניסטי שלהם, אין לי מושג. שאלה היפותטית, כי אין להם המלאקים. אבל ברמה העקרונית, נכון, יכול להיות שאם כל העם העמלאקי יחזור בתשובה, אז זה באמת ישתנה. אבל אם המלאקי בודד יחזור בתשובה, זה לא משנה, כי הוא חייב, כמו שדיברנו עם הנשים שהן חייבות בהקהל, למרות שזה מצוות עצה שהזמן גרמה, בגלל שמי שחייב בהקהל זה עם ישראל, וכל מי ששייך לעם ישראל חייב בזה, למרות שהאישה מצד עצמה פטורה במצוות עצה שהזמן גרמן, כי הנמען שאליו מופנית ההלכה הזאת זה הקולקטיב. אוקיי? במובן הזה אני רואה שם את המודל המהותי, אבל לא במובן שהרב ישראלי...
אפשר להתייחס לשניהם במקביל. אני יכול להתייחס לבן אדם הזה כחלק מהקולקטיב, אבל כמו עם הרמב״ם והעיר והבן אדם ש...
כן, ברור.
ואז לשקלל.
לא.
הוא חזר בתשובה.
אין בעיה, אבל אני אומר, אם אני לא מכיר בחזר אותו בתשובה, אז ברור שזה המודל המהותי. מה שאתה אומר זה שלמרות שאני מתייחס במודל המהותי, עדיין יכול להיות שבקובע האינדיבידואלי גם צריך להתחשב, וזה נכון. למשל, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, כך אומרים בגמרה, נכון? השואלים שמה, זה מועיל, הרי צריך להרוג אותם. איך קיבלו אותם, איך גירו אותם בכלל? בא לפניך המלאקי רוצה להתגייר. היית צריך להרוג אותם, לא? איך גירו, למה קיבלו אותם? מתברר, כנראה. לא זוכר כרגע הייתי יחס, אולי זה היה טעות, אבל עד כמה שאני זוכר, יש על זה קצת דיונים במפרשים, אני צריך לחפש מה המקורות, לא זוכר כרגע, והם טוענים שאם הוא בא להתגייר, אז כן מקבלים אותו. כי הוא, מה קורה? כי תוצאת הגיור זה שהוא מפסיק להיות המלאקי. הבעיה היא לא החזרה, הנקודה היא לא החזרה בתשובה שלו, שעכשיו המלאקי צדיק. המלאקי צדיק גם צריך להרוג. אלא תוצאת הגיור בסופו של דבר שהוא הפך להיות יהודי, הוא כבר לא המלאקי, איך אתה יכול להרוג אותו? עכשיו נכון, כשהוא בא אליך הוא עוד לא, בסדר, אבל הוא יהודי פוטנציאלי, הוא לא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה לעזוב את הקולקטיב העמלקי. אז אם הוא רוצה לעזוב את הקולקטיב העמלקי, אז מה אתה עושה ממנו? אז אתה לא יכול לבוא אליו בטענות מכוח השתייכותו לקולקטיב.
מילי ששמעתי בשמו של הרב מידן, שהוא מסביר את מותו של רבי עקיבא באופן הזה. שרבי עקיבא, שהיה בן גירים, ייתכן בו היה מצאצאי עמלק, ואפילו גדלותו בתורה לא עזרה לו.
אז הרומאים קיימו את מצוות מחיית עמלק.
מה?
אז הרומאים קיימו את מצוות מחיית עמלק.
צדיקים.
זה משונה הדבר הזה.
ככה, כי הרי מה נאמר על רבי עקיבא, שתוק ככה אתה במחשבה לפני. זה מתשובה תמוהה כזאת שאתה לקחת אותה למקומות
של... כמו בני אהרון, בסדר.
למקומות של סוד, למקומות לא מובנים.
כן, אבל גם זה לא מובן. בעיניי זה לא יותר מובן.
לא יותר מובן.
ככה אני חושב.
זה מחבר לא מובן, אם לא מובן.
זה מילון אנגלי-אנגלי, דיברנו פעם. שמסביר מילה לא מובנת אחת עם 10 מילים שהן עוד פחות מובנות.
מתחת חינוך לגבי היציאה למלחמה, איך פותר סכן את הנפש. קורא נוקט משהי בגישה של הרב ישראלי, נכון? זה אומר שדיני מלחמה זה משהו אחר. אם אני נוקט את הקולקטיב, ממיל אותו בתור.
לא מסכים בכלל. זה המודל שאני אציע. לא חשבתי על זה, אבל זה המודל שאני אציע. זה המודל המהותי. לא המודל הכמותי. אבל המודל המהותי בגוון שאני מדבר עליו, לא של הרב ישראלי. כי בסך הכל מה שאתה בעצם אומר, זה לי אסור לסכן את הנפש, זה יפה מאוד, אבל הציבור בסופו של דבר צריך לנהל את המלחמה. אי אפשר לנהל את המלחמות בלי שהפרטים יסכנו את הנפש. אז איך הציבור ינהל מלחמה אם כל אחד מהפרטים ישמור עליו? אז פה אני אומר, לפרט מותר לסכן את הנפש, למרות שהוא עצמו אישית לא נמצא בסכנה, הוא יכול לברוח לאוסטרליה. אבל בסופו של דבר, הציבור כן נמצא בסכנה. כשאתה מסתכל עליו כקולקטיב, יש פה ישות שנמצאת בסכנה ומותר לה להילחם, או צריכה להילחם.
איך הציבור מותר לסכן את
זה?
לסכן את זה, מלחמת רשות למשל.
אתה מדבר מלחמת רשות, זה משהו אחר. אני לא מדבר מלחמת מצווה. אפילו על עזרת ישראל מייצר אפילו. גם שם יש את אותה שאלה. מה עזרת ישראל מייצר? אני הולך לאוסטרליה, אין שום בעיה, אני לא בסכנה, ולמה שאני אסכן את נפשי פה? ולפי רוב הפוסקים, כמעט כולם, חוץ מהגאות מימוני, שמביא ירושלמי, הזכרתי זה פעם, אני חושב, שהוא אומר שמותר לי, או שאני צריך אולי, להכניס את עצמי לספק פיקוח נפש, כדי להציל מישהו אחר. לרוב הפוסקים זה אסור. אז אם אני יכול להינצל, אז מה היתר שלי להילחם ולהכניס את עצמי לספק פיקוח נפש, כדי להציל אחרים שנמצאים בסכנה? אני הולך לאוסטרליה.
אתה מסכן את
הקולקטיב. מה?
אתה מסכן.
אוקיי, לכן אני אומר שפה צריך להגיע, פה אני מגיע לחשיבה הזאת של הקולקטיב, שהקולקטיב פה מאוים ולא הפרטים. אז אני אומר, אני צריך לעבור לקולקטיב, אבל אחרי שכבר עברתי לקולקטיב, הדפוסים ההלכתיים או השיח ההלכתי שבו אני משתמש, זה אותו שיח כמו בפרטים. החידוש הוא חידוש רק באונתולוגיה, לא בהלכה. זאת אומרת, מי זה הישים שעליהם אני מדבר? לא העקרונות ההלכתיים שבהם אני משתמש. אוקיי? עכשיו, מלחמת רשות זאת באמת שאלה מעניינת, אני לא, אין לי תשובה אליה.
שאלה אם הוא מסכן, מותר לו לסכן עצמו, הוא מסכן הרבה פרטים, אבל השאלה אם יש פה סכנה שכל הציבור יושמט, זאת אומרת שכל
ה... לא, מלחמת רשות ודאי שלא. לכן אני אומר, זה בעיה קשה.
לא, אני אומר, אולי אין שם את הסכנה הזאת, זאת אומרת, אתה לא מסכן את עצמך. במלחמת מצווה, אתה לא, עכשיו כל העם יושמט אם אנחנו נצא למלחמה.
לא אני, האדם הפרטי. מה היתר שלי לצאת למלחמה? אני הולך לאוסטרליה. אז הם יושמדו, לא יושמדו, זה עסק שלהם. אני לא בחיי, אני לא בסכנה.
יש פה כל הכלל, האם לכלל הזה מותר גם לסכן את עצמו?
לא, לא, דבר על הפרט.
אבל גם זאת גם שאלה, כי אם, זו אותה שאלה, אם אתה אומר שהכלל הזה הוא אחד...
אם הוא לא מסוכן, אם הוא לא בסכנה, אז ודאי שעשו לו לסכן את עצמו כמו אדם פרטי, מה ההבדל?
לא, זה מעמיד את השאלה של התייחסות אליו כמו לאדם פרטי, לכלל.
למה?
כי אז יש פה כלל שעושה משהו שאסור לבן אדם פרטי לעשות.
מה הוא עושה? אם הוא לא בסכנה, הוא באמת לא יילחם.
הוא מסכן
את
עצמו.
לא.
מלחמת רשות.
או, חזרנו, מלחמת רשות.
כן, אבל הסתכלויות שונות על הבעיה במלחמת רשות
בתיאוריה. טוב. אז פה אני רוצה באמת להגדיר את הנקודה הזאת, שהמעבר הוא מעבר אונתולוגי, אבל כללי המשחק הם אותם כללים. זאת אומרת, על הישים ה... טוב, בואו נתחיל קצת... ולא צריך לעבור להמציא כזה, ההמצאות האלה של דיני מלחמה זה משהו כזה שאנשים שולפים אותו תמיד בתור כאילו השפן האחרון מהכובע, זאת אומרת לא הסתדרנו עם ההלכות הרגילות, הופ, יש דיני מלחמה, זה הכל בסדר, זה בסדר, זה מותר. מה? כן, זהו. כששם, אתה לא יודע, לפי איזה עמות מידה אתה הולך, מאיפה יצאו הדיני מלחמה האלה, מה ההגדרות, מה זה מתיר, מה זה אסור. שם זה נשאר ברמה האינטואיטיבית הפשוטה, הרב שביב כתב על זה מאמר בתחומין, שהוא מדבר שם על זה שמלחמה בעצם מתנהלת לפי המנהגים הבינלאומיים. הנוהג הבינלאומי הוא זה שקובע. זאת אומרת, מה שהעמים מקובל במשפחת העמים לעשות במסגרת של מלחמה, זה מה שגם העלה מאפשרת לעשות במסגרת של מלחמה. שזה מוצא אפשרי. הוא גם מנסה להראות את זה כיוון שאין לנו מקור אחר. אז אני אומר, אם אין לנו מקור אחר, אז אנחנו חוזרים חזרה לשאלה של המנהג, או של מה הנוהג הרווח. זה לא מנהג, הוא אומר, שאלה תיתוש תורת עמך, אלא זה הנוהג הרווח, זה, הוא בעצם זה שקובע. אני רוצה להציע איזושהי צורת חשיבה שהיא יותר שיטתית, שאפשר בצורה הלכתית להתקדם לתשובה. אז בואו נתחיל. יש כל הדילמות מהסוג הזה, כמעט כל הדילמות מהסוג הזה שאני מצליח לחשוב עליהן, הן דילמות בין שני עקרונות הלכתיים שהם לכאורה סותרים. זו בעצם נקודת המוצא. עיקרון הלכתי אחד זה יערק ועל יעבור על רצח. זאת אחת משלוש העבירות החמורות זה רצח, ואם מישהו מאיים עליי עם אקדח ואומר לי תהרוג את פלוני, ואם לא אז אני הורג אותך, כידוע, אסור לי להרוג את פלוני. אני צריך למות ולא להרוג את פלוני. למה? הגמרא אומרת, מי אמר דדם הדידך סומק תפי, דילמה דם הדי גברה סומק תפי. הדם שלך לא יותר אדום האדם שלו, מה פתאום שהוא ימות, כדי שהחיים שלך ינצלו. זה עיקרון שהוא כמובן עיקרון של שב ואל תעשה. צריך להבין, למשל, מה קורה אם מישהו זורק אותי מגג הבניין, עכשיו אני בדרך למטה אני רואה שאני הולך ליפול על בן אדם אחר. בסדר? עכשיו, אם אני אפול עליו, זה מקרה, לא משנה, זה מקרה היפותטי, אם אני אפול עליו, אללה ירחמו, מה שנקרא, אבל אני אולי אנצל. הוא ימות ואני אנצל. אני יכול לנסות לסטות הצידה, לתות את עצמי הצידה, ואז אני אתרסק, כי הוא לא ירפד אותי, והוא ניצל. האם אני צריך לסטות הצידה? מה אתם אומרים? אני בעצם הולך להרוג אותו. נכון? האם מותר לי להרוג אותו כדי להינצל? לכאורה צריך לסטות הצידה.
זה השניים במדבר, עם המים שמספילה.
אז למה להרוג את השני זה לא ככה? שבע אל תעשה. תוספות ביבמות מביא את המקרה הזה. תוספות ביבמות, המצב כזה, אתה לא צריך לסטות הצידה.
שאלה אם מותר לך?
זאת שאלה של ההגאות מימוני. אם מותר לך. אבל אתה לא צריך לפחות. לרוב הפוסקים גם אסור לך. ברגע שאתה לא צריך, אז אסור. אין... בהקשרים של פיקוח נפש, הדעה המקובלת היא, וזה דיברנו בהקשר של לא תגורו מפני איש, זה או אסור או חובה. אין מותר. זה מותר להקריב את החיים. או שאתה חייב, ואז חייב, או שאסור. אם זה מותר, אז אסור.
מה, היה לנו דיון כזה על התרומת איברים. אז היה נכנס שם איזשהו מקום שאתה לא חייב, אבל השאלה אם מותר לך לעשות את זה.
גם בלא תגורו זה נכנס, אמרתי. יש מצבים הלכתיים שבהם זה נכנס. אבל אני אומר, בתפיסה מקובלת היא בדיני פיקוח נפש, זה חובה או אסור. זאת אומרת, אין מצב ביניים. בכל אופן, אז תוספות אומר שבמצב כזה אתה לא צריך לסטות הצידה. ולמה? כי גם אדם שלו לא יותר אדום מאדם שלך. כמו שאדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו. אף אחד פה, זה לא שתמיד השני ידמו יותר אדום מדמי. אלא יש פה שקילות, ושקילות פירושה שבע אל תעשה עדיף. אם אתה, אין לך מה לעשות, אל תעשה. השבע אל תעשה עדיף במקרה הזה, זה ליפול כמו שאני נופל. זה לא לעשות הצידה, לא לעשות שום דבר. כשבמקרה הזה דווקא אני זה שינצל. בסדר? אין פרוטקציות לאחרים. אני לא חייב להיות, זה לא אלטרואיזם שאני צריך לדאוג לאחרים יותר מאשר לי. אלא זאת, זה נקודה חשובה. זאת אומרת, אני לא, ההסתכלות הזאת שלא להרוג אותו כדי להינצל, זה לא הסתכלות להסתכל מנקודת המבט שלו. אם זה היה מקודם המבט שלו, אז יוצא שתמיד האחר עדיף עליי. למה? מה? זה שהוא אחר, אז בגלל זה הוא עדיף. הוא אדם ואני אדם. זאת נקודת מבט מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תראה, יש לי שני בני אדם, בעיניי שניהם ילדיי, אף אחד לא עדיף על השני. זה נקודת המבט. אז אם נקודת המבט הזאת, אז גם כשאני אנצל והוא ימות, המסקנה היא שאני אנצל והוא ימות. לא צריכה להיות לי סנטימנטים לא לעצמי וגם לא לאחר. אני אמור להסתכל על זה מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה ה... אוקיי, מזכה לאום אם תרצו. בכל אופן, אז זה עיקרון אחד של יהרג בעל יעבור על רצח, נקרא לזה אין אדם מציל עצמו בנפש חברו. בסדר? זאת אומרת, אני לא יכול להציל את עצמי על ידי פגיעה בנפש חברי. זה אותו דבר, יהרג בעל יעבור על רצח. אולי אני אקדים כבר כאן, לפני שאני אומר את הצד השני, אתם אומרים, אני אגיד את הצד השני כדי שהתמונה תהיה ברורה. כנגד הדבר הזה עומד דין רודף. ובן רודף אחרי שמעון, ועכשיו דין רודף אומר שמצווה עליי, לא רק שמותר לי, להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. עכשיו פה אני הורג אחד כדי להציל את השני. אם זה הנרדף עצמו, אז כמובן זה ממש להרוג מישהו כדי להציל את החיים שלי, לא? אז איך זה מותר דין רודף? זה סותר לכאורה את הדין של אין אדם מציל עצמו בנפש חברו. ואם זה אדם שלישי, לא המרדף, אז עוד יותר גרוע. אתה אפילו לא מדבר, אפילו לא חייך הקודמים של הקיתון במדבר. פה אתה בכלל גורם שלישי. יש פה הוא רודף אחרי ההוא. יבוא אליך הרודף, יגיד, מה אתה רוצה? מה יחזי דדמה דהוד גברה סומה כתפי? דימה דמה דידי סומה כתפי. מה אתה הורג אותי בשביל להציל אותו? אולי אדם
שלו, שלי... וזה שאתה רודף אחריו.
אוקיי, אז זה, זאת הסתירה הבסיסית. אלה שני הדינים האלה. מה?
לנרדף עצמו זה דין מפורש בתורה, אם במחתרת.
גם רודף רגיל זה אותו דבר, מה ההבדל? גם רודף רגיל זה קודם כל לנרדף עצמו, זה גם לגורשי. גם בבבא מחתרת, אגב, אותו דבר. זאת אומרת, אם בבבא מחתרת, אם מישהו חוזר אליי הביתה ואתה רואה את זה, לא אני בעל הבית, אתה גם יכול להרוג אותו. מה?
חייב
לא. חייב במשהו אחר. אם היית, זה נפקא מינה מעניינת, גם על זה כתבתי פעם, על חוק שי דרומי. אם ההערכה שמופיעה בגמרא, שהגנב הזה הוא בעצם דין רודף, בגלל שאם בעל הבית יתגונן, אז הגנב יהרוג אותו. אם זאת הייתה הערכה ריאלית, אז נדמה לי שכל אחד שרואה גנב שנכנס הביתה, היה חייב להרוג אותו. כי הוא בעצם רודף שהולך להרוג את בעל הבית. עכשיו, לי ברור שזה לא נכון, ברור שהוא לא רודף במובן הרגיל, הגמרא שם עושה איזה תירוצים, אבל זה לא דין רודף באמת, דין בא במחתרת זה דין אחר.
זה ברור, עכשיו צריך להסביר למה.
מה?
זה ברור שזה לא הדין, אבל צריך להסביר למה זה
לא הדין. מה למה לא הדין?
למה באמת ברור שלא?
כי לא נכון שבהכרח הגנב יהרוג את בעל הבית. זה באמת נכון, זאת הערכה הפשוטה. פתאום הגנב יברח. בטח, אני לא מדבר עם אקדחים שיש לך היום וזה. אני אומר, הוא היה צריך להרוג את בעל הבית עם סכין או לחנוק אותו, לא יודע, בעיניהם.
למה לבעל הבית?
בדיוק, זו השאלה, זה לא מדין רודף. הטענה שלי זה שלא, בא במחתרת זה לא דין רודף. בניגוד למה שאנשים חושבים.
ואז רק לבעל הבית אותו.
לא. אבל אז היה מקום להגיד, להגיד לגורם שלישי, זה לא יהיה, לא, גם לבעל הבית, זה לא יהיה חובה, זה, לבעל הבית ודאי זה לא חובה. הוא יכול להשאיר אותו לגנוב וזהו. הגורם שלישי, השאלה אם זה חובה עליו. אם זה היה הצלת בעל הבית, אז מדין רודף, הוא חייב להרוג את הרודף. אבל אם הסברה הזאת היא לא באמת הערכת מציאות, זה לא שבאמת הגנב הגמרה מעריכה שסביר, המצב הסביר זה שהוא יהרוג את בעל הבית. אז זה רק אמצעי להתיר לבעל הבית להתגונן. אז אם זה ככה, אז אתה לא חייב.
זה סביר.
אבל להרוג מישהו על דבר שאולי, בספק רודף אתה לא יכול להרוג אותו.
ספק קטן מאוד.
כן, ספק קטן כזה, אתה לא יכול להרוג רודף על דבר כזה. אם זה כבר יתממש, זה משהו אחר. אתה נמצא עוד בשלב שאתה לא יודע. אז כאן היה מקום להתלבט קצת. ולכן אני אומר, אני לא בטוח שזה חובה, אבל זה מותר. בכל אופן, זה מותר כי זה יותר בשביל הצינמון, אני מצליח להתאפק. זה יותר להרוג אותו זה בשביל הצינמון, ולכן מותר לעשות את זה. בכל אופן, נחזור לענייננו. אז בעצם יש פה סתירה לכאורה בין שני הדינים האלה. כמובן, כל אחד מרגיש שזאת לא סתירה אמיתית, אבל אני אומר, למה שני הדינים האלה הם בעצם המעטפת של כל אוסף הבעיות האלה, הדילמות האתיות האלה, בדיני נפשות, בלחימה והכל. היא כל כשאני, אני כבר קופץ ישר לסוף, אחרי זה אני אפרט יותר. כשאני רואה עכשיו מחבל מסוים שאני צריך לפגוע בו, הוא מאיים עליי. עכשיו, לידו יושבים אנשים לא מעורבים. אז אם אני, כשאפגע בו, אני גם אפגע בהם, אני שולח טיל, זה גומר את כולם. חיסול ממוקד, מה שנקרא. כן? קצת ממוקד. די ממוקד. חיסול די ממוקד. אוקיי? קוראו איזה חיסול ממוקד, אתם יודעים. זה כמו... זה מה ההבדל, מה ההבדל בין גוי לגוי גמור. אמרתי לכם פעם. ההבדל בין גוי לגוי גמור זה שגוי גמור זה רק יהודי. נכון? שמעתם פעם על גוי שאומרים עליו שהוא גוי גמור. אז תמיד כשאומרים חיסול ממוקד פירוש הדבר שמדובר בחיסול ממוקד, זאת אומרת זה ממוקד למדי, אז אם נגיד שזה יחסית ממוקד כמו הקיבוץ המאוחד ואיחוד הקבוצות והקיבוצים, זה כאשר אין איחוד, אז לכן כולם מדברים על אחדות. זאת אומרת כשיש אחדות אף אחד לא מדבר עליה, וכשאין אחדות אז זה האיחוד והוא זה המאוחד וכולנו מאוחדים וצריך לדבר על אחדות וכו' וכו'. אז גם חיסול ממוקד זה ככה. בכל אופן, אז בחיסול די ממוקד השאלה היא בעצם איך יכול להיות שמותר לי להרוג את אלה שלא מעורבים כדי להציל את עצמי. אותו ודאי מותר לי להרוג, זה דין רודף. אבל לגביהם זה דין מציל עצמו בנפש חברו. נכון? זה בדיוק שני הדינים. זאת אומרת, לגביו זה דין רודף, הוא רודף אחרי מותר לי להרוג אותו. אבל הם לא מעורבים. איך מותר לי להרוג מישהו אחד כדי שאני לא אמות? הרי שיהרג ואל יעבור. אז כיוון שכך, בעצם השאלה הגדולה היא איך למיין כל מקרה. בכל מקרה, הדילמה האתית, כמעט בכל המקרים שאני מצליח לחשוב עליהם, הדילמה האתית היא בעצם בשאלה האם הבן אדם שלגביו יש לי דילמה, כן, הדילמה היא מותר להרוג מישהו, אסור להרוג מישהו, האם הבן אדם הזה יש לו דין רודף, או שהוא בלתי מעורב, ואז בעצם זה מציל עצמו בנפש חברו. זה הדילמה. אוקיי? כך סגרתי את המעגל. אני עכשיו נסוג אחורה. בסדר? אני אפרט קצת יותר. זו רק התמונה הכללית. אז קודם כל צריך להסביר מה ההבדל, למה באמת זאת לא סתירה. טוב, אז פה אפשר להסביר בכל מיני צורות.
שאלה לפני שאתה מפרט. לא דיברת על מעט ורבים, זאת אומרת.
נגיע, שם אני אגיע בסוף. וקודם כל אני אנסה להסביר את ה... אני מדבר כרגע על יחידים. אני מפתח את כל התמונה ההלכתית במישור של היחידים. כשאני איישם את זה על קולקטיב, תראו פתאום את ההשלכות. אוקיי?
לא, אפילו לא קולקטיב, יחידים. קבוצה של 10 יחידים ויחידים.
אז זה אני אעיר משהו, אולי בהמשך. לא רוב הפוסקים אין הבדל. לא מפסקים על הבדל, דילמת הטרולי. דילמת הטרולי המפורסמת. אז מה עם זקן וצעיר? יש לו יותר שנים ופחות שנים.
ברמה, אבל ברמה.
מה ההבדל?
לא,
כמותיות, לא משחק את תפקיד
בכלל.
לרוב הפוסקים זה לא משחק, כמות לא משחק. אם אסור לך להרוג בן אדם אחד כדי להציל אחד, אסור לך להרוג בן אדם אחד כדי להציל שלושה או עשרה. איפה? לא יודע. איפה עובר הקו? אני לא יודע. שאלת המידתיות. אולי, לא יודע, אבל המספרים כשלעצמם לא משחקים, לא משחקים תפקיד. זה דילמת הטרולי המפורסמת, מכירים? יש גם בתחום המוסרי, ואחרי זה גם עושים מחקרים, מחקרי שטח, על מה אנשים חושבים, הסיטואציות כאלה. יש רכבת שנוסעת, ואתה נמצא ליד מסות. שיכול להסיט את הרכבת לאחד משני מסילות. כן? על מסילה אחת, על המסילה שאליה הרכבת מתכוונת לנסוע, שוכב בן אדם. ישן, לא תצליח להעיר אותו כבר. בסדר? הוא הולך למות. אתה יכול להסיט את הרכבת, רגע, לא, סליחה, שוכבים חמישה בני אדם. בסדר? אתה יכול להסיט את הרכבת למסלול אחר, ששם יש בן אדם אחד. האם תעשה את זה? כי אם היית צריך להסיט מחמישה לאחד, זה יותר קל. אם אתה צריך להסיט מאחד לחמישה, הפוך, מאחד לחמישה זה היה יותר קל. אבל אם אתה מסיט מחמישה לאחד, היה מקום אולי להגיד, בוא נסיט, פה ימות אחד, פה ימות חמישה. מצד שני, את האחד הזה אני הרגתי. את החמישה ההם אני רק לא הצלתי. בסדר? הנסיבות הרגו אותם. בדיוק, אז בדיוק בדילמות הטרולי האלה, זה כל הדילמות האתיות האלה, הם כולם בעצם בסופו של דבר סביב השאלות האלה. יושב ואל תעשה, רודף, מציל עצמו בנפש חברו וכדומה. אז למה באמת רודף לא סותר את דין מציל עצמו בנפש, אין אדם מציל עצמו בנפש חברו? יש איזה כמה ניסוחים, כבר בראשונים. אפשר לראות, הם לא מתייחסים לזה במפורש, אבל אפשר לראות מכלל דבריהם. למשל, שיטת רשי, זה שההיתר להרוג את דין רודף, זה בגלל שבזה אני מציל אותו מעבירת רצח. אם אני הורג את הרודף, זה לא בשביל להציל, לא רק בשביל להציל, גם בשביל להציל את הנרדף, אבל הצלת הנרדף כשלעצמה, משמע מרשי, עוד פעם, הוא אומר קצר מאוד. משמע מרשי זה שם בסנהדרין, במחתרת, בבן סורר שם. אז משמע מרשי שעצם זה שאני מציל את הנרדף לא מצדיק להרוג את הרוצח. ולמה? בדיוק בגלל העיקרון, שמי אמר דדם עדידך סומק תפי. אבל ברוצח, אם אתה הורג אותו, אתה מציל אותו מעבירת רצח. זה כבר תקף, כי הרי השיקול הוא שווה אל תעשה עדיף. יש חיים מול חיים, אף אחד לא עדיף על השני. ברגע שיש איזושהי הטייה לכיוון אחד, אז כבר יש הצדקה לעשות פעולה. זאת אומרת, כיוון שפה אני ארוויח יותר, אני ארוויח גם חיים של הנרדף, וגם את העבירה של הרודף, אז כיוון שככה זה בסדר. מה קורה כשמאיימים עליי? כשמאיימים עליי, זה שאני אהרוג את השני, אני רק אעבור על איסור רצח. אני אולי אציל את עצמו, את ההוא, מאיסור רצח, אבל אני אעבור על איסור רצח. ההוא זה המאיים. כן, אז אחרי שם זה לא רלוונטי. אז זה נגיד הסבר שעולה מרשי.
זה יהיה רצח, כי אם תתיר, זה לא יהיה רצח.
ברור, אבל ההנחה היא... ברור, זה היתר שבונה את עצמו. אני מחפש מה היתר, כי על פניו זה כן רצח.
גם כשאתה עובר, כשאתה
עובר
את
הרודף,
אתה
הפכת לכאורה
להיות הרוצח.
לא.
הפכת את הרודף.
מה זאת אומרת? לא, זה לא איסור רצח.
זה לא פה, פה אתה צריך לתת להם את המטרה. רגע. אתה סופר את המחיצה שלך או לא סופר את המחיצה שלך במשוואות?
זו שאלה מעניינת דווקא, כי תראו, אם אני בוחן את המקרה של רודף, במקרה של רודף, מה שתי האפשרויות? או שהרודף יהרוג את הנרדף, או שאני יהרוג את הרודף, נכון? בכל מקרה ימות בן אדם, בכל מקרה תתבצע פעולת רצח. בסדר?
או הריגה.
הריגה.
או הריגה או רצח.
כן. אבל יכול להיות שבאמת ברקע הדברים מונח זה שההריגה שלי פחות חמורה הלכתית מאשר ההריגה שהוא עומד לעשות. עוד לפני שאני מתיר, אני אומר, אם זה נבנה על היתר, זה בונה את עצמו. אבל אני אומר, עוד לפני שאני מתיר, כי אני עושה את זה בשביל להציל מישהו, והוא עושה את זה סתם. עכשיו, גם אם זה היה אסור, לא משנה, אבל עדיין יש פה עבירה פחותה, אז עדיין עדיף להרוג את הרודף. מה קורה כשהוא מאיים עליי? כשהוא מאיים עליי, אז ככה, או שהוא יהרוג אותי, כדי להציל אותו, ואז אם הוא יהרוג אותי, אז הוא עבר על איסור רצח והלכו חיים. עכשיו, אם אני הורג את ההוא, אז הלכו חיים, ואני עברתי... על רצח מופחת, בגלל שזה היה בשביל להציל את עצמי.
כן, אבל הוא חף מפשע, אתה רק תחף מפשע, אז...
הוא חף מפשע, זה בנאום שלישי. מה שבעצם אתם אומרים, זה שגם ההסבר הזה של רשי לא עומד לבדו. צריך להוסיף את ההסבר שאני אגיד עוד רגע, אבל כנראה גם ברשי זה לא עומד לבדו, זה הערה נכונה באמת, אני חושב שזה נכון. מה שעומד מאחור, וזה בסך הכל ברור שזאת האינטואיציה הרי, לכן הרשי הזה הוא משונה. מה שעומד מאחורי זה כמובן זה שכשבן אדם יצר סיטואציה שבה אני צריך להחליט או החיים שלך או החיים של מישהו אחר, אתה יצרת את הסיטואציה, אז אתה לא יכול לטעון מי אמר בדם הדידך סומק תפי
הוכחת
שאולה. כן? לא כשהוכחת שאולה, התורה עצמה, כיוון שאתה יצרת את הסיטואציה ומנסה להשתמש בסיטואציה הזו כהם על עצמך, אז התורה מסירה את המגינים. ואת אם אתה, דיברנו על זה בהקשר של, אם אני מאיים עליך עם אקדח, ואני אומר לך, תן לי שקל. בסדר? אבל אתה יכול לתת לי שקל, והכל בסדר. האם מותר לך להרוג אותי? אבל אתה יכול לתת לי שקל ולפתור את הבעיה. מה היתר להרוג אותי? אני לא רודף, הרי יכול להציל עוד אחד מעבריו, תן לו שקל. מותר להרוג את המאיים. מדין רודף. למה מותר להרוג את המאיים? כי אני לא חייב לו שקל. למה שאני אתן לו שקל? עכשיו, ברגע שהוא רוצה להרוג אותי כי לא נתתי לו שקל, אז הוא יוצר משוואה, הוא הרי רוצה להשתמש במשוואה הזאת שאומרת, אתה הרי יכול לתת לי שקל, אתה לא צריך להרוג אותי. אז כיוון שכך, ברור שמבחינה הלכתית, אתה צריך לתת לי את השקל ולא להרוג אותי. אתה משתמש בהלכה כמגן על הפעולות הנבזיות שלך. ברגע שאתה משתמש בהלכה כמגן, ההלכה מקפיאה את ההגנה. אין הגנה במצב כזה. אגב, לדעתי זה גם בא במחתרת, בסופו של דבר. אתה משתמש בהלכה כמגן שלא יארגו אותך, כי תן לי לגנוב, וזה הכל, מה הבעיה? אתה לא צריך להרוג אותי. ואני לא, ההלכה אומרת מותר להרוג אותו. לא צריך לתת לו לגנוב.
אם הוא לא יצר את הסיטואציה?
מה?
אם הוא לא יצר את הסיטואציה?
אם הוא לא יצר את הסיטואציה, זאת מחלוקת בגמרא. למשל, קטן או שוטה. זאת מחלוקת בגמרא. האם יש דין רודף על קטן או שוטה? להלכה פוסקים שכן. אבל גם כשפוסקים שכן, הטענה היא שהקטן והשוטה באמת יצרו את הסיטואציה. הם רק לא אשמים. אבל הם יצרו את הסיטואציה. מצב שבו לא צריך אשמה, אבל אתה יצרת את הסיטואציה, אז מזלך גרם, אתה צריך לשאת בתוצאות. אם, למשל, איפה תהיה נפקמינה, מה קורה בעובר, שמסכן את חיי אמו? כן, המשנה בסרט ידיים, איפה זה? כן, שעובר שמסכן את אמו. אז האם מותר להרוג אותו?
זה רודף אמיתי. זה דין רודף המקורי.
לא יודע מקורי, זה אחד הדברים שבהם עולה דין רודף. הגמרא עדיין שמה, המשנה אומרת שמותר להרוג אותו, אבל אם הוציא את ראשו אז אסור. אז הגמרא בהתחלה מבינה שזה מדין רודף, והגמרא אומרת לא יכול להיות, אם זה היה מדין רודף אז גם כשהוציא את ראשו היה אסור להרוג אותו, היה צריך להרוג אותו. הרודף גם אם הוא אדם חי אז מותר, צריך להרוג אותו. אם יש הבדל בין הוציא ראשו ולא הוציא ראשו, סימן שזה לא בא מדין רודף, אז למה מותר להרוג אותו? הרי כשהוא בפנים אז מותר להרוג אותו, אין דין רודף. יש אדם של עובר פחות אדום מהאדם של אמא שלו, עוד פעם יש פה איזשהו זהות.
הוא קצת יותר רודף, הוא קצת פחות בן אדם.
לא, בגמרא כתוב לא ככה. בגמרא כתוב לא ככה. רגע, תכף נראה. בגמרא כתוב לא ככה, אלא פשוט יש אדמו פחות אדום, אז אין פה את מי אמר דדם עדידה שלו מקפה. דם של עובר זה פחות אדום מאשר אדם של אדם חי. זה לא תלוי בה.
גם בדין רודף לא שואלים את הנרדף.
כן.
אז הנקודה, הגמרא כשהיא מסבירה למה אין פה דין רודף, אז היא אומרת משמי הקרה דפולה. למה אין פה דין רודף? כשהוא בפנים. שמותר להרוג אותו. אז זה לא מדין רודף, כי אחרת גם כשהוא הוציא את ראשו היה מותר להרוג אותו. אז זה לא מדין רודף. אז למה אין פה באמת דין רודף? שהגמרא שואלת. למה זה לא דין רודף? הגמרא אומרת כי משמי הקרה דפולה. מה זאת אומרת משמעי הקרה תפולי? זה בדיוק המצב. הוא לא יצר את הסיטואציה, הקדוש ברוך הוא יצר את הסיטואציה. וזה לא אותו דבר כמו קטן ושוטה. קטן ושוטה אומנם אין להם דעת. אז כשקטן לוקח את הרובה ברחוב ומתחיל לראות האם יש עליו דין רודף, הוא יצר את הסיטואציה, יש עליו דין רודף. יש דעה בגמרא שלו, אמרתי. אבל להלכה אנחנו פוסקים שכן. כי הוא יצר את הסיטואציה, אין פירושו שהוא אשם. זה לא עונש על עבירה. אבל אם אתה יצרת את הסיטואציה, אז יש עדיפות לצד השני במשוואה המאוזנת הזאת של משוואת הדמים. מי אמר זה דם הדידס? הדם של מי יותר אדום? הדם של מי שלא יצר את הסיטואציה הוא יותר אדום. מי שיצר את הסיטואציה, החובה לסלק את הבעיה מוטלת עליו, כי הוא זה שיצר אותה. עכשיו, זה לא בגלל שהוא אשם, זה לא עונש. אלא בגלל ש... מה לעשות? אתה זה ש... אתה גורם לבעיה, אז תפתור אותה. אתם מבינים?
אם היה עם מישהו שלישי, עכשיו
אתה קצת עושים
את
זה. מה זאת אומרת?
קל, היה בסדר טלוויזיה מפורסמת, שישים האחרונות. חימאים שיודע לעשות משהו היחיד בעולם, והבוס שלו מאיזשהו סיבה רוצה להיפטר ממנו. הוא מביא, הוא מכיר אותו לחנוך מישהו אחר, שיגמר את התהליך הכימי הזה, והוא יודע שברגע שהוא ילמד את זה, אז הוא מת. היה מותר לו להרוג אותו, את הכימי השני.
ברור שאסור.
אסור שאסור?
כן.
למה?
אם ילמד את דם הדידך סומק תפי.
אבל הוא...
לא
מעייף. זה סיטואציה.
לא, הוא לא יצר את הסיטואציה, מי שיצר את הסיטואציה זה הבוס.
נכון, בסדר, הוא לא אישר, הוא לא במשוואה.
לא, זה בדיוק הנקודה. שמישהו מאיים עליי עם אקדח ואומר לי, תהרוג מישהו שלישי. למה שמה? גם הוא יצר את הסיטואציה הרי. אם הוא לא היה פה, אז לא היו מאיימים עליי. זה לא נקרא יצר את הסיטואציה. יצר את הסיטואציה זה המאיים. להפך. זה בדיוק מישהו שלא יצר את הסיטואציה. ולכן לגביו חל הדין של אדם, אין אדם מציל עצמו בנפש חברו. מי שיצר את הסיטואציה, חל עליו הדין, שהוא רודף. זה בדיוק ההבדל, אם יצרת את הסיטואציה או לא. אך אני טוען שיצירת הסיטואציה אין פירושה בהכרח אשמה, להלכה לפחות. יש דעה בגמרא שכן, ואז קטן או שוטה באמת אין עליהם דין עודף. אבל להלכה אנחנו פוסקים שגם בקטן, קטן שלוקח נשק מתחיל לראות ברחוב, מותר להרוג אותו. למה הוא לא אשם? מה אתה רוצה? הוא לא מבין כלום, הוא שוטה, סתם, איזה נתקף אמוק. הוא לא, אין לו שיקול דעת. בסדר, אבל אין, הוא מקור הבעיה, צריך לפתור אותה. מי שצריך לפתור אותה זה הוא, מה לעשות? המוח שלו נדפק, לא שלי. זאת אומרת, מה לעשות? אז הוא יצר את הסיטואציה, בסדר?
אז אתה נותן את עצמך נופל באוויר לכיוון מישהו. מי יצר את הסיטואציה?
מי שזרק אותי. זה אותו דבר כמו מהם. לכן זה לא קשור.
עכשיו אתה כמו השוטה הזה, נתקפת באמוק.
לא, אני לא נתקפתי באמוק. הוא יצר את הסיטואציה, לא אני. אם זה היה אני, אז נכון. אבל זה לא אני, זה מישהו שלישי. זה כמו מי שמאיים עליי עם אקדח. אז גם כן, מה לעשות? עכשיו... אוקיי, זה בעצם היחס בין שני הדינים האלה. למה אין סתירה בין שני הדינים האלה? יש עוד נקודה שעולה בראשונים, עולה יותר באחרונים בעצם. ראיות עקיפות, אבל זה אפיק קיים בחלק ב' בסימן מ', הוא מעריך בעניין הזה. אנחנו יודעים שברודף, אם הרודף שבר כלים, אז הוא פטור. הוא בן רודף אחרי שמעון להרוג אותו. תוך כדי זה הוא גם, בהזדמנות גם יזיק למישהו. ברכוש של מישהו. פטור ונשלם. למה? כי אם לבדרה במיני. זאת אומרת, הוא חייב מיטה, אם הוא חייב מיטה, אז אין מת ומשלם. בעצם, אם אתה תוך כדי שאתה רודף, אתה יכול להשמיד כל רכוש שאתה אוהב את דעתך, אין שום בעיה.
זה באותו מעשה.
תוך כדי הרדיפה. הרדיפה היא המעשה. זה משנה. לא, לא, משנה, זה משנה. אם הוא שבר חבית, פטור. הרודף ששבר חבית, פטור. כל רגע הוא צפוי למות, זאת אומרת, הוא לא יודע באיזה רגע הוא מת. לא, הוא לא מדבר כשהוא הורג, כשהורגים אותו. הוא חייב מיטה.
לא, אבל כאן יש דין מיוחדים לדרך רבי, שרק בשעת מעשה.
שזה באותו מעשה, לא. כשזה שני החיובים באים באותו מעשה, לא בשעת מעשה. שני החיובים באים על מעשה הרדיפה. אתה חייב מיטה על מעשה הרדיפה הזה. אז במעשה הרדיפה הזה גם שברת כלים, אז אתה פטור, כי הקים לבדרה רבי.
אין הבדל בין העונש הפלילי לבין העונש המעשה האזרחי, הרי הפיצוי זה לא ענישה שלך על עצמך, זה לפצות.
חידוש גדול שבקים לבית הרבה מיני יש פטור גם מממון, לא רק מכנס או מעונשים, גם מתשלום נזיקי או... תיאורטית אם הייתי לובן ממך תוך כדי הייתי פטור משלם. זאת אומרת, אפילו תשלום תשלום שהוא ממון רגיל, לא עונש, הממון, הדבר שממנו אתה נפטר. אבל הדבר הפותר לכאורה צריך להיות עונש. עכשיו, על רודף זה לא עונש מה שהוא חייב מיטה. הרי מה שאני הורג אותו זה כדי להציל את הנרדף, אני לא בית דין. אז איך, איך, איך דבר כזה פותר אותו מלשלם? זה לא עונש מיטה שהוא חייב. ברור שמי שרואה אותו צריך להרוג אותו כדי להציל את הנרדף, אבל זה לא שהוא חייב עונש מיטה וקימלי בדרה במיני, בעונש הגדול יותר, החמור יותר. זה לא עונש. זאת אומרת, אפיקי ים, לא זוכר אם זה הראיה שלו, וזאת אחת הראיות שאפשר להביא לעניין הזה, שדין רודף הוא כן עונש. והרבה אחרונים אחרי זה חוזרים על זה בגוונים שונים. אז אני שכותב על זה, כשאדם עושה דין לעצמו, אדם פועל כדיין. זאת אומרת, אני בעצם בית משפט ומוציא לפועל. אני המציל. כשאני רואה מישהו שרודף, אני דן אותו למיטה ואני הורג אותו. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה מאוד פשוט, אני חושב שזו הסברה פשוטה.
אתם חייב התראה בידי?
לא. אלא אם כן אפשר. אם אפשר אז כן. אבל אם אי אפשר אז לא. למה לא? כי מה שורת הדין הייתה אומרת? שורת הדין הייתה אומרת, חכה, אם הוא יהרוג אותו, אז הוא יהיה חייב מיטה כרוצח, קח אותו לבית דין ויהרגו אותו. אז זה טיפשי, בשביל הפורמליזם המשפטי הזה תיתן לשניים למות. אז במקום זה אומרת התורה, תהיה אתה התליין, השופט והתליין במקור, אל תחכה עד שהוא יהרוג את הנרדף, הרי הוא הולך להרוג אותו. תוציא את גזר דין המוות עכשיו בעצמך. זה חידוש גדול, אבל יש לו הרבה היגיון. והחידוש הזה אומר, אתה פועל פה כדיין. כל אחד שנמצא בסיטואציה הוא הדיין, הוא דן אותו למיטה והוא הורג אותו. לכן נשקים לבדרה במיני.
כמו פנחס?
פנחס זה קנאים פוגעים בו, זה לא בדיוק דין רודף. פור, זמרי היה יכול להרוג את פנחס. פנחס עצמו היה רודף, לא זמרי. פנחס זה דין קנאים פוגעים בו. אז בעצם...
אתה מפסיק את כולם, כולם מתים עכשיו...
מה?
במה שהוא עושה עכשיו כולם נהרגים במגפה, אז הוא...
אה, בדין רודף אתה אומר, אוקיי. בכל אופן, אז כן, אז בעצם מה נאמר פה למעשה? שמה שמותר לי להרוג אותו, עכשיו עוד פעם זה הבדל בין רודף לבין מציל עצמו בנפש חברו, כי הוא חייב מיטה. הוא רוצח, רוצח, חייב מיטה. בית דין מקום אחרי להרוג אותו. התורה מחייבת אותו מיטה. אז הרגתי פה מישהו שהוא חייב מיטה. זה ודאי עדיף מאשר לתת לו להרוג את הנרדף שהוא חף מפשע. זה לא אותו דבר כמו מישהו שמאיים עליי, נכון? אני כשאני ארוג גורם שלישי, לא מעורב, אז אני לא הורג מישהו שחייב מיטה. אז לכן אסור לי לעשות את זה. מה פתאום האדם שלו לא פחות אדום מהאדם שלי? אבל כאן אדם שלו פחות אדום, הרי הוא חייב מיטה, בית דין במקום אחרי יהרוג אותו. הרי הוא רוצח. פוטנציאלי, עוד לא עשה את זה, לא משנה, אבל דין התורה אומר שאני רואה אותו כבר עכשיו כי רוצה שחייב מיטה. אני דן אותו למיטה. אז לכן מותר לי להרוג אותו. וזה לא אותו דבר כמו מציל, אין אדם מציל עצמו בנפש חברו. אוקיי? אז אלה בעצם, יש עוד ניואנסים, אבל אלה הכיוונים העיקריים שמסבירים למה יש הבדל. נקודה חשובה נוספת. האם יש הבדל בין יהודי וגוי? אז בתורת המלך שם רוצים לטעון שכן. ונימוקיהם עמהם. למה? בגלל שכשהורגים גוי, אז זה לא איסור לא תרצח, לרוב מוחלט של הדעות בפוסקים, אלא זה איסור של שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. גם איסור דאורייתא כמובן, אבל זה איסור אחר. זה לא לא תרצח, גם לא חייבים על זה מיטה. מיטה בידי אדם. לא חייבים על זה, אין מיטת בית דין על זה.
מה זה באדם דמו יישפך?
שופך דם האדם, באדם...
שופך דם האדם.
כן.
אדם, בידי אדם.
לא יודע, אבל זה לא מיטה. אתה צודק, בלשון הפסוק זה באמת כן משתמע ככה. אבל זה לא עונש בית דין. אין עונש רצח, אין עונש מוות על רצח של גוי. אני אומר, בלי המאירי וכל העניינים האחרים שיכול להיות שכן אפשר להביא את זה, אבל אני אומר, מדין הגמרא. ולעומת זאת על יהודי, יש לו תרצח, שזה אחת משלוש העבירות החמורות, ועונש... ועונש מיטה על מי שרוצח וכו'. אז רואים שחייו של גוי או דמו של גוי פחות אדום מדמו של יהודי. אז אם יש לך דילמה, אומרים לך תהרוג גוי או שנהרוג אותך, אומרים החבר'ה מתורת המלך, מותר להרוג את הגוי. למה? כי שם אין את השיווי משקל הזה של השוויון בערך הדמים. רק במקום שיש שיווי משקל, אין הצדקה להרוג אותו כדי להינצל, כי הדם שלו לא פחות אדום משלך. אבל במקום שהדם של פחות אדום, אז לא, אז מותר להרוג אותו.
אבל למה זה המסקנה שאדם פחות אדום? יכול להיות שבאמת זה לא רציחה, אבל מי אמר שזה אומר שאדם פחות אדום?
אתה שזה איסור פחות חמור? בסדר, איסור פחות חמור להרוג אותו.
מה? זה לא אומר פחות אדום.
למה? אז למה איסור פחות חמור?
יש עוד סיכות.
כנראה, החיים שלו פחות שווים. כמו באוריות, כן, עם הדיני קדימה, שדיני קדימה בהצלה באוריות שם, או בצדקה או משהו כזה. יש דיני קדימה, קודם כל מצילים כהן, אחרי זה ישראל, גבר לפני אישה, וכל הדברים שאסור להגיד. למה זה ככה?
אבל בשניהם אדם
הוא אותו אדם. לא, רגע, תכף, שנייה. אני מגיע מצד אחד ואחרי זה אני אחזור למה שאתה אומר. אז לכאורה שם אנחנו רואים, למה? כי מספר המצוות שכל אחד חייב בהם הוא שונה. הכהן חייב בהכי הרבה מצוות, הגבר בפחות, והאישה בעוד פחות. ומספר המצוות קובע את הערך, ערך החיים, ולכן החובה להציל את האחד היא לפני השני. זה בחובת האת. אבל אתה צודק שמבחינת הפוסקים, כשהם כותבים, כמעט כל מי שאני מכיר, אומר שהדיני הקדימה האלה בהוריות לא חלים על דיני ירד ועל יעבור. זאת אומרת, לעניין ההשוואה בערך אדם, שם אנחנו לא עושים את ההשוואה הזאת. שם גם אישה, נגיד, אסור להרוג בשביל להציל גבר, ישראל בשביל להציל כהן וכדומה. ולכן מצד אחד יש מקום להשוואה בערך אדמים, מצד שני זה שטר ושוברו בצידו, כיוון שכל הדברים האלה נאמרו לגבי חובת ההצלה. אני רואה שניים טובעים בנהר, את מי להציל? ורק אחד אני יכול להציל. שם אני קובע, יש דיני קדימה. אבל להרוג מישהו כדי להציל מישהו אחר, זה לא. שם אין הבדל בין ערך החיים. אז לכן אני חושב שגם לגבי גוי זה טענה בעייתית. אני אומר יותר מזה. התפיסה הזאת שאומרת מי אמר דדם הדידך סומק תפי, היא תפיסה שלגבי גוי אפשר כי דמו פחות סומק, פחות אדום, היא תפיסה שמסתכלת על הכל במשקפיים הלכתיות. היא בעצם אומרת, תראה, פה יש איסור רצח ופה יש איסור רצח, פה הולך בן אדם ופה הולך בן אדם, אז כיוון שכך אין אפשרות להעדיף את האחד על השני. בגוי האיסור הוא פחות, אז כיוון שכך עדיף שאני אעבור על איסור פחות ששופך דם האדם מאשר שאני אעבל את חיה שיעבור עליי על איסור רצח. אבל ברור שזה לא, שזה מלא ראיות, אני לא אכנס עכשיו לכל פרטי הסוגיות, אבל זה, אני יכול להביא הרבה מאוד ראיות לזה, זה בכלל לא העיקרון של שבל תעשה עדיף, זה בכלל לא נקבע לפי האיסור. זה שאלה של זכויות. רק לבן אדם יש זכות על גופו. לא אתה תקבע אם החיים שלי שווים פחות או שווים יותר. אתה לא יכול להרוג אותי כדי להינצל גם אם חיי שווים פחות. בגלל שאתה, האיסור להרוג אותי כדי להציל אותך הוא לא בגלל איסור לא תרצח. הבעיה היא לא איסור לא תרצח, תרצח אין פה. הוא נדחה בפני פיקוח נפש, האיסור לא תרצח. זה אסור לך להרוג אותי בגלל שגם אם השיקול ההלכתי שלך מוביל אותך למסקנה שמותר לך להרוג אותי, עם כל הכבוד השיקולים ההלכתיים שלך, מי שקובע את החיים שלי זה רק אני. כשאתה בא להרוג אותי אתה לא, ואתה מתלבט, אתה לא מתלבט בשאלה הלכתית מבחינתך איזה איסור יהיה פחות חמור. כן, זה כמו הבאתי פעם את העניין הזה, החבר הליצן שלי מוישה וייס, אתה מכיר אותו, אלכס. אז הוא אחד הרמים אצלנו בישיבה. אז הוא פעם ישבנו סביב שולחן והוא ראה איזה ספר אצל מישהו, אז הוא אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות, או לקחת לך את הספר ולעבור על לא תגזול, או להשאיר אצלך את הספר ולעבור על לא תחמוד. אז כיוון שבין כל מכון אני עובר איסור, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. אז הוא תלמיד חכם, הוא ידע שזה לא נכון מה שהוא אומר, זה גם לא נכון בגדרי לא תחמוד, אבל בוא נגיד שהוא צדק, ובאמת השיקול הזה הוא שיקול הלכתי נכון. אז מה? האם מותר לי לקחת באמת את הספר? האם השיקול הזה מצדיק לקיחה של הספר?
אם זה ככה, אז מותר לי להציל נפשי בזה שאני אקח חטא שלך? גם שם?
אוקיי, זאת אחת ההשלכות, אני אגיע לזה עוד רגע. זאת הוא לא יודע עוד רגע, תרף נראה. אבל לזה אני אגיע. שם זה הנפקא מינה. אז אני אומר, אתה מקבל החלטות, אתה אומר, בשיקול ההלכתי שלי, זה או לא תחמוד או לא תגזול, אז במקום אחר אני אעבור עבירה, אז לפחות שהחפץ יהיה אצלי. לכאורה שיקול הלכתי נכון. עכשיו, הוא לא נכון, לא משנה, בהנחה שהוא נכון. בסדר? שיקול הלכתי נכון שלך לא צריך לעניין אותי. החפץ הזה הוא שלי. ומי שקובע מה יקרה עם החפץ הזה זה אני. ואם השיקול שלך הוא נכון, לא בגלל שהוא לא נכון, אסור לך לקחת את החפץ. אלא למרות שהוא כן נכון, כי הוא שלך, השיקול, כיוון, כן? זה הנקודה. מי שעושה את השיקולים על חפצים שלי זה רק אני. זה לא בגלל שהשיקול שלך לא נכון. זה הנקודה של ירק ועל יעבור. כשאתה אסור לך להרוג אותי, זה לא יותר גרוע מממון שלי. אתה עשית שיקול, יכול להיות שהוא שיקול נכון. מותר לך להרוג אותי. זה פיקוח נפש, ירק ועל יעבור. אולי אני גוי גם, אז זה לא תרצח, אז זה לא אחת משלוש העבירות החמורות. אז גם, אז בגוי, זה אפילו לא תרצח, אז אין ירק ועל יעבור, לכאורה. נכון? לא נכון. בלא תרצח, הבעיה היא לא איסור לא תרצח. זה לא הנקודה, הגמרא לא מביאה בכלל את איסור לא תרצח בהקשר הזה. זה מי אמר, דדם הדידך סומק תפי. זה לא איסור לא תרצח. לא אומרים בגלל חומרת איסור לא תרצח. אסור לך להרוג אותו. הנקודה היא שאתה עושה שיקולים הלכתיים על מה ששייך לך. אתה לא עושה שיקולים הלכתיים צודקים. לא צודקים. על מה ששייך לי. את זה אני קובע. כן, אם אני יכול לקבוע על הממון שלי, אז ודאי שאני יכול לקבוע גם על הנפש שלי. וכל עוד אני, לפחות כשאני לא מסכים, וזה קשור לתרומת איברים קצת שדיברנו פעם, אתה לא יכול להרוג אותי כדי להינצא. למה? לא בגלל איסור לא תרצח. זה לא, לא, לא האיסור פה הוא העניין, אלא זה שאני יש משפטי אחר. ומי שמקבל את ההחלטות על היש המשפטי הזה, על רכושו, על נפשו, על כל מה שנוגע אליו, על הטריטוריה שלו, דיברנו על זה פעם במונחים של שיקולי טריטוריה, מי שמקבל החלטות על הטריטוריה שלי זה רק אני. ואם אתה קיבלת החלטות על משהו שנוגע לטריטוריה שלי, למרות שההחלטות הן צודקות הלכתית, זה לא משנה כלום. ושאת ההחלטות שלך אתה תקבל על טריטוריות שלך, לא על שלי. הנקודה זה לא שההחלטה שלך לא נכונה, אלא שגם החלטות נכונות אתה לא יכול לקבל על דברים שהם מחוץ למוטת הכנפיים שלך.
בית דין עושים את זה.
בית דין זה משהו אחר. ושבית דין פועלים בשם הציבור, וכאן נכנס בדיוק לנקודה שלנו, ובית דין פועל כנציגי הציבור ובפרט שלי. הוא גם פועל בשמי, בית הדין. אז ודאי שהוא גם יכול לפגוע בי, כי הוא עושה את זה בשמי. יש נקודה מאוד, טוב, פה אני רואה שאני אסיים, אז רק, אני אסיים רק בדוגמה, ואני אמשיך את זה בפעם הבאה. יש משנה למלך, הזכרתי קודם את הגמרא של זמרי, אם התהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו. כך הגמרא אומרת בסנהדרין, כי זה דין רודף. פנחס אבל עשה מעשה שהוא קיבל את בריתי שלום, שהקדוש ברוך הוא, זה מעשה ראוי, כן, אבל אלה המתקנאים פוגעים בו. נכון, מעשה ראוי, אבל אתה, את החשבון שלך תעשה, ואני אתגונן, ואני ארוג אותך אם אני רוצה להתגונן. שואלים שם, הרי הוא היה יכול להפסיק לחטוא, ובזה פנחס לא היה הורג אותו, יכול להציל את עצמו בלי להרוג את הרודף, אז אין יותר להרוג את הרודף. שיפסיק לחטוא, אז הקליחם דה פעם, הזכרתי אותו, אני חושב, גם הקליחם דה אומר, בסדר, אבל הוא לא רוצה להפסיק לחטוא. מה, הוא חייב לכם משהו? זמרי, הוא רוצה לחטוא, בחשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא. אתה, פנחס, לא יכול לבקש ממני להפסיק לחטוא, כמו שאתה לא יכול לבקש ממני שקל. אתה מאיים עליי על החיים, אני אתגונן, אני ארוג אותך. בסדר? אז רואים שהזכות שלי להתגונן עומדת גם במקום שאתה עושה מעשה ברשות. מה יקרה בגואל אדם? שואל משנה למלך. משנה למלך רוצה לטעון מסברה אותו דבר. גואל אדם מותר לו להרוג את הרוצח בשוגג. אבל הרוצח בשוגג מותר להתגונן. ואם הוא יהרוג את גואל אדם, אין לו דמים. הוא רודף. למרות שלגואל אדם מותר להרוג, ויש דעה תנאית שזה אפילו מצווה. חלוק את רבי יוסי ורבי עקיבא שם, אם זה מצווה או רשות, ביד גואל אדם. אחרי שהוא ממשיך הלאה, מה קורה עם שליח בית דין? שליח, בית דין דן אותי למוות, רצחתי, חיללתי שבת, לא משנה, הכל, בית דין דן אותי למיטה. היו עדים, התראה, הכל בסדר. אוקיי? מגיע שליח בית דין לקלוט אותי, התליין. אוקיי? האם מותר לי להרוג אותו? הוא עודף. נכון? הוא עושה ברשות, כמובן, הוא מבצע את פסק הדין. אז מה? ראינו כבר שגם אם הוא רודף אותי ברשות, זה לא אומר שאני לא יכול להתגונן.
לא, אבל הוא שוב פעם, הוא בא מטעם הציבור.
שזה הבאתי את זה. אז למה פה לא? זאת אומרת, לא, המשנה המלך אומר, לא יכול להיות, פה ודאי שלא. לא יכול להיות. מה ההסבר? מה הרעיון? מה זה לא יכול להיות? לכאורה זה כמו גואל אדם, כמו פנחס. מה ההבדל? ההבדל הוא אחר. שליח בית דין, החובה להרוג אותי היא חובה שמוטלת על הציבור. בית דין זה רק המוסד שמממש את זה בשם הציבור. אבל החובה מוטלת על כלל הציבור. אוקיי? כולל אני עצמי. אני עצמי כחלק מהציבור גם חייב להרוג את עצמי כמחלל שבת. אוקיי? השליח בית דין שמגיע לכאן, הוא פועל גם בשמי. אז אני לא נמצא פה מהצד השני של המתרס. תראה, אתה עושה מצווה, אבל זאת מצווה שלך, מה זה קשור אליי? אתה את המצוות שלך, אל תעשה על חשבוני, אני אתגונן. אבל כאן המצווה היא גם עליי, אתה פועל גם בשמי. כל הציבור חייב לעשות את מה שהוא צריך לעשות כדי להרוג עבריינים. זה מה שהתורה מטילה על הציבור. אז אם כך גם אתה צריך לעשות את זה, אתה העבריין עצמו. אז ודאי שאתה, לא יודע אם אתה צריך להתאבד, אבל ודאי שאתה לא צריך, אתה לא יכול להרוג את שליח בית דין, כי הוא פועל בשמך, שזה הבאתי את הדוגמה הזאת. שהוא פועל בשמך. טוב.